שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים, בהלכות ביכורים עם שאר מתנות כהונה שבגבולין, בפרק השישי. הלכה א', אומר הרמב״ם, הלוקח מן הנחתום, מפריש מן החמה לצוננת, ומן הצוננת על החמה, אפילו מתפוסין הרבה. הקונה מן האופה שלא הפריש חלה, מפריש ממאפה טרי שנאפה היום על מאפה שנאפה אתמול, וגם מסוגי לחמים שונים שנאפו בתבניות שונות. ולעניין הפרשת תרומות ומעשרות לא יכול לאסר מסוג אחד על השני, מחשש שהקמח נלקח מאנשים שונים. אך בהפרשת חלה אין בעיה, מכיוון שחיוב חלה חל אצל האופה עצמו, בזמן שמכין את העיסה ולא אצל בעלי הקמח. הלכה ב', אין חייב בחלה אלא חמישה מיני תבועה בלבד, והן החיטים והסעורים והכוסמין, חיטה מדברית, ושיבולת שואל והשיפון, מיני סעורים מדבריות, שנאמר באכולכם מלחם הארץ. ואין קרוי לחם אלא פת הנעשית מאלו, אבל עושה פת אורז או דוחן וכיוצא בהן מן הקטניות, אינן חייבים בחלה כלל. הלכה ג', הלקט והשכחה והפאה וההפקר, ותבועה שלא הביאה שליש, שלא צמחה שליש גידולה, אף על פי שהן פטורים מן התרומה, הרי הן חייבים בחלה, שחיוב חלה חל רק כאשר נעשית עיסה, והעושה עיסה הרי בבעלותו, אפילו אם זכה בחיטים מההפקר או ממתנות עניים. וכן מעשה ראשון שהקדימו הלוי את הכהן בשיבולין, שנטלה תרומתו אף על פי שיש בו חלק תרומה גדולה, ומעשר שני והקדש שנפדו, ומותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים, כשיפדו כל אותן המתנות. מלכות אלו נעשות מכמות מסוימת שקמח מנופה היטב, וכל העודף על הכמות הנצרכת נפדה ונאכל לכל אדם, ובעודן קדושות פטורות מן החלה. אך מכיוון שנפדו ויצאו לחולין לפני עשיית העיסה, הכל חייבין בחלה. הלכה ד', עיסה של מעשר שני בירושלים, שמצווה לאוכלה שם בתארה, ועיסת שביעית שנעשתה מחיטים שיש בהן קדושת שביעית, וספק מדומה, וספק מדומה הוא כגון שהייתה ערמת קמח חולין, ובצידה ערמת קמח תרומה, ונפל מעט קמח תרומה לאחת הערמות, שבזה לא אסרו חכמים את ערמת החולין. חייבין בחלה, אבל המדומה פטור מן החלה. שהתערובת כולה נידונת כתרומה שפטורה מן החלה. הלכה ה', חלות תודה לחמים שמביאים יחד עם קורבן תודה, ורקיקי נזיר, שהנזיר מביא יחד עם קורבנו, עשה אותן לעצמו פטורין מן החלה, מפני שאין קודש. עשיין למוכרן בשוק לנזירים ולמקריבי תודה, חייבין בחלה. לפי שבדעתו שאם לא תימחר, יאכלנה. שאינו מקדישן בשעת עשייתן, אלא משאיר לעצמו את האפשרות לאוכלן חולין. הלכה ו', עיסת השותפין והעושה עיסה לרבים, על מנת לחלקה לרבים אחר האפייה, חייבת בחלה. הלכה ז', העושה עיסה מן הטבל, מקמח שלא הפרישו ממנו תרומות ומעשרות, בין שיקדים חלה לתרומה, בין שיקדים תרומה לחלה, מה שעשה עשוי. ואם החלה הפריש תחילה, לא תאכל עד שיוציא עליה תרומה ותרומת מעשר, ואם תרומה הפריש תחילה, לא תאכל עד שיוציא עליה חלה, עד שיפריש חלה מהעיסה ויחווה נפתור גם את התרומה מחיוב חלה, שכאשר אדם מפריש תרומה רק לאחר שעושה מהדגן עיסה, גם התרומה חייבת בחלה. הלכה אחת, העושה עיסה להכיל הפת שלה לבהמה או לחיה, פטורה. שנאמר באכולכם מלחם הארץ, אכילת אדם, עיסת הכלבים, בזמן שהרועים אוכלים ממנה, חייבת בחלה. עיסת הנוכרי, פטורה. הלכה ט', היה ישראלי ונוכרי שותפין בעיסה, אם היה בחלק ישראל שיעור עיסה חייבת בחלה, הרי זו חייבת. הלכה י', נוכרי שיפריש חלה אפילו בארץ ישראל, אינה חלה, אלא מודיעין אותו שאינו צריך ותאכל לזר. ולמה לא חששנו לה כדרך שחששנו בהפרשת תרומה? שמה העיסה של ישראל היא ותלה אותה ביד גוי כדי לפותרה? כי קיימת דרך פשוטה להיפטר מחיוב הפרשת חלה, שאם ירצה ישראל יפתור עצמו ויעשה עיסתו פחות משיעור חלה. הלכה י' א', המערב קמח חיטים וקמח אורז ועשה מהן עיסה, אם יש בתן דגן, חייבת בחלה, אגם שכמות האורז גדולה מכמות החיטים, כיוון שהאורז נגרר אחר החיטים, וכל העיסה ראויה להחמיץ, ואם לאו, פטורה. אפילו היה שאור, חיטים, עיסה חמוצה, לתוך עיסת אורז, אם יש בתן דגן, חייבת בחלה, ואם לאו, פטורה. הלכה י' ב', עיסה שנילושה ביין או שמן או דבש או מים רותחין, או שנתן לתוכה תבלין, או שירתיח המים והשליח הקמח לתוכו ולשו, אם אפיה בין בתנור, בין בקרקע, בתוך בור באדמה, באמצעות גחלים, בין על המחוות והמרחשת, כאין מחוות, בין שהדביק את הבצק במחוות ובמרחשת, ואחר כך ירתיחן באש מלמטה עד שנאפת הפת, בין שירתיחן ואחר כך ידביק הבצק, כל אלו חייבין בחלה. אבל העושה עיסה ליבשה בחמה בלבד, או לבשלה בקדרה בסירי מים, הרי פטורה מן החלה, שאין מעשה חמה לחם, בין שלשה במים, בין בשאר משקין, וכן קלי, קמח שנעשה מחיטים כלויות, שלשין אותו במים או בדבש, ואוכלין אותו בלא אפייה, פטור, שאין חייבת אל העיסה שסופה להפות לחם למאכל אדם. הלכה י' ג', עיסה שלשה תחילה לעשותה מעשה חמה, עדת ליבשה בחמה או לבשלה במים, והשלימה לעשותה פת, לאחר שהכינה עיסה, שינה דעתו ואפה אותה, או שהתחיל בה לאפותה פת, כלומר שבשעת הכנת העיסה כבר התחייב בחלה, והשלימה לעשותה מעשה חמה, וכן קלי שלשו לאפותו פת, שהחליט לא לאכלו במים או דבש, אלא לאפותו פת ואפאו, חייבין בחלה. הלכה י' ד', לחם מעשוי לקוטח, הנאפה על מנת לפררו ולתנו בקוטח, שהוא מאכל עשוי ממי חלב, פירורי לחם ומלח. מעשיה מוכיחין עליה. עשיה כאחין, עפה בצורת לחם רגיל, חייבת בחלה. עשיה כלימודין, כנסרים שלא הקפידה לצורה נאה, פטורה מן החלה. הלכה תדבר, כמה הוא שיעור העיסה שחייבת בחלה? מלוא העומר קמח, ככמות המן שקיבל כל אדם במדבר, בין מאחד מחמשת המינים, בין מחמישיתן, כולן מצטרפין לשיעור. וכמה הוא שיעור העומר? שני קבין פחות חומש, מידת נפח של 1.8 קו, שהעומר הוא עשירית האפה, ואפה היא 18 קבים. והקו 4 תלוגין, והלוג 4 רביעיות, והרביעית אצבעיים על אצבעיים, ברום אצבעיים וחצי אצבע, וחומש אצבע, נפח של רביעית הוא 2 אצבעות על 2 אצבעות, בגובה 2.7 אצבעות, וכל האצבעות הן רוחב גודל של יד, כלומר שיעור אצבע נמדד על פי רוחב האגודל בכף היד. נמצאת הלמד שהמידה שיש בה 10 אצבעות על 10 אצבעות ברום 3 אצבעות ותשיע אצבע בקירוב היא העומר, וכן מידה שיש בה 7 אצבעות פחות 2 תשיעי אצבע על 7 אצבעות פחות 2 תשיעי אצבע ברום 7 אצבעות פחות 2 תשיעי אצבע היא מידת העומר, ושתי המידות כאחת אין עולין, כלומר המידות מתאימות זו לזו. וכמה מכילה מידה זו? כמו 3.40 ביצים בינוניות וחומש ביצה, ומשקל 6.80 סלעים ושני שלישי סלע מקמח החיטים שבמצרים, של משקל 500 זוז ו-20 זוז מזוזי מצרים בזמן הזה, ומידה שהיא מכילה כמשקל זה מקמח החיטים הזה, בה מודדין לחלה בכל מקום. מידת המשקל שניתנה כאן, שמתאימה לנפח 43.2 ביצים, היא לפי קמח החיטים שבמצרים. אמנם המשקל משתנה בין חיטים לסעורים וכן בין סוגי הקמח, ולפיכך אין לשער לפי משקל, אלא אם משערים באופן מקורב ובהתאמה לאותו המין, ואילו השיעור הקובע הוא לפי הנפח. הלכת את זין, אסור לאדם לעשות עיסתו פחות מכשיעור כדי לפותרה מן החלה. כלומר, אסור להכין עיסות קטנות זו אחר זו, במקום עיסה אחת גדולה כדי לפותרה מן החלה. והמפריש חלה מעיסה שהיא פחותה מכשיעור, לא עשה כלום. והרי חולין כשהייתה. עשה עיסה פחותה מקשור והפיה ונתן הפת לסל, וחזר והפה פת אחרת ונתן לסל, אם התקבץ בסל שהוא חלה, הסל מצרפן לחלה, ומפריש החלה מן הפת שנאמר והיה באכולכם מלחם הארץ וכו'. מלמד שהוא מפריש מן האפוי, ואין התנור מצרפן לחלה. הלכה י' ז', היו הכיכרות נושכות זו בזו, כלומר נוגעות ודבוקות באופן שאם יפרידו ביניהם, התעלשו מעט אחת מהשנייה, ונתקבץ מן הכל שהוא חלה, חייבין בחלה, אף על פי שאינן בסל. עפה מעט מעט וקיבץ הכל על לוח שאין לו תוך, משטח שאין לו דפנות מסביב, הרי זה ספק, ואם חלה של דבריהם היא, מקרה שבו חיוב חלה הוא רק מדברי חכמים, אינו חייב להפריש עד שיצרף אותם כלי שיש לו תוך. הלכה י"ח, קמח שלא ריקדו, שלא ניפה אותו, אלא לשור בסובין שלו, קליפות הדקות שלו, הועיל ויש בכל הקמח עומר, חייב בחלה, כיוון שלפעמים מכינים כך עיסה. אבל אם נטל המורסן, קליפות הגסות שמעל הסובין מן הקמח, וחזר והשלים שיעור העיסה במורסן שהחזירו לקמח, אינו חייב בחלה, שאין זו דרך הכנת עיסה. הלכה יוטט נחתום, אופה שעשה עיסה לעשותה שעור לחלקו, למכור ללקוחות עיסות קטנות חמוצות, חייבת בחלה, שאם לא תימחר, יעשה אותה פת. ומכיוון שבדעתו קיימת אפשרות שיפה את כל העיסה יחד והתחייב בחלה, הרי הוא חייב. אבל העושה עיסה לחלקה בצק, פטורה, אדם שלש עיסה בשיעור החייב בחלה, ובדעתו לחלקה לפני אפייה לחתיכות קטנות שאין בהן שיעור, פטור. הלכה כף, אומר הרמב״ם, נשים שנתנו לנחתום לעשות להן שיעור, שכל אחת תיקח מעט שיעור לצורך אפייה בביתה, אם אין בשל אחת מהן כשיעור, אף על פי שיש בכללן כשיעור, פטורה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר זרעים בהלכות ביקורים בפרק השישי. לימוד הרמב״ם בימים, ואנחנו עוסקים בספר זרעים, הלכות ביקורים עם שאר מתנות כהונה שבגבולין, בפרק השביעי, ובו 13 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, שתי עיסות שיש בשתיהן שיעור החייב בחלה, ואין באחת מהן כשיעור, שנגעו זו בזו ונשכו זו את זו, כלומר, נדבקו כך שאם יפרידו ביניהם, יתלשו מעט אחת מהשנייה. אם היו של שניים, אפילו הן ממין אחד, פטורין מן החלה. שסתם שניים מקפידים, בדרך כלל אנשים מקפידים שעיסה של אדם אחר לא תתערב בעיסה שלהם. ואם ידוע שאינן מקפידים על עירוב העיסות, הרי אלו מצטרפות. הלכה ב', היו שתיהן, שתי העיסות הנושכות של איש אחד, אם היו ממין אחד, מצטרפין וחייבות בחלה. ואם היו שני מינים, אין מצטרפין. שסתם אחד שאינו מקפיד, אדם שיש לו שתי עיסות ממין אחד, יש להניח שאינו מקפיד אם יתערבו. ואם היה מקפיד שלא תיגע עיסה זו בזו ולא תתערב עמה, אפילו היו מין אחד, אין מצטרפות. שסתם אחד שאינו מקפיד. אדם שיש לו שתי עיסות ממין אחד, יש להניח שאינו מקפיד אם יתערבו. ואם היה מקפיד שלא תיגע עיסה זו בזו ולא תתערב עמה, אפילו היו מין אחד, אין מצטרפות. הלכה ג' וכיצד מצטרפות אם היו של אחד ממין אחד, עיסת החיטים שנגע בעיסת הקוסמין מצטרפות, כי גם קוסמין הוא מין חיטים. נגעה של חיטים בשאר המינים של שעורים אין מצטרפות, וכן עיסת שעורים שנגע בעיסת קוסמין או שיבולת שועל או שיפון, וכן עיסת קוסמין ושל שיבולת שועל ושל שיפון, שנגע כל אחת משלושתן בחברתה, הרי אלו מצטרפות, מפני שהקוסמין דומה גם למיני הסעורים, מצטרף גם עם האם. הלכה ד', עיסת חדש אינה מצטרפת לשל ישן, עיסה עשויה מתבואת שנה זו שנושכת בעיסה העשויה מתבואת שנה שעברה, אינן מצטרפות להשלמת שיעור, אף על פי שאין ממין אחד. כדי שלא יאמרו תורמין מן החדש על הישן, ולא יתרום מאמצע שתיהן, כגון שתורם מאמצע ולוקח קצת מזו וקצת מזו, אלא יביא עיסה אחרת, חדש או ישן, ויצרף להן להשלים השיעור, כלומר ישלים את אחת העיסות באופן שיש שיעור חלה מתבואה של שנה אחת, חדש או ישן, ויתרום מעיסה זו על הכל. במה דברים אמורים ששני מינים או חדש וישן אינם מצטרפים? בעיסה שנגע בעיסה אחרת, אבל הבולל קמח חמשת המינים ועשה מהן עיסה אחת, הרי חמישיתן נצטרפים לשיעור עיסת חלה, כמו שבארנו בפרק ו' הלכת את ו'. הלכה ה', עיסה שהיא פחותה מכשיעור מכאן, ועיסה פחותה מכשיעור מכאן, ועיסה שאינה חייבת בחלה באמצע, כגון עיסת אורז, או עיסת תרומה, או מדומה, או עיסת גוי, אף על פי שנוגעות זו בזו, אינן מצטרפות, שרי דבר הפטור מן החלה מבדיל באמצע. הלכה ו', היה באמצע עיסה שהורמה חלתה מצטרפות, שהעיסה שביניהן כבר הייתה מחויבת בחלה. וכן אם היה ביניהם עיסת הקדש שהוקדשה לבית המקדש, מצטרפות, מפני שרויה לפדותה ותתחייב בחלה, וביותה קדושה פטורה מן החלה עד שתיפדה ותתחייב בחלה. וכן אם היה ביניהם עיסת מין אחר או עיסת איש אחר או עיסת חדש, הרי שתי העיסות שבצדדין מצטרפות לחלה. הלכה זין, שתי עיסות שכל אחת מהן פחותה מכשיעור שיפריש מזו חלה ומזו חלה, וחזרו ונגעו זו בזו, והרי בשתיהן כשיעור, חייב להפריש מהן חלה, שהחלות הראשונות אינן כלום, שהרי הופרשו מעיסות פטורות, ורק לאחר נגיעת העיסות התחייבו בחלה. הלכה ח', שני גויים שעשו עיסה כשיעור וחלקו אותה, ואחר כך נתגיירו, והוסיף כל אחד על חלקו אחר שנתגייר עד שישלימו לשיעור. הרי זו חייבת, שלא הייתה לה שעת חובה כשהיו גויים, שהרי פחות מכשיעור היה ביד כל אחד מהן. כלומר, העיסה הגיעה לידי חיוב חלה רק לאחר שהתגיירו, ואילו הייתה ראויה לחיוב חלה לפני הגיור, הייתה נפטרת לעולם על פי הכלל המבואר בהלכה הבאה. הלכה ט', אבל שני ישראלים שעשו כן, וחזר כל אחד אחר שחלק והוסיף על חלקו עד שישלימו לשיעור, הרי זו פטורה, שכבר הייתה לה שעת חובה, והיו פטורים באותה שעה מפני שעשו אותה לחלק, שבזמן שהיה בעיסה כשיעור הייתה ראויה להתחייב, אך נפטרה מחיוב חלה מפני שעשוה לחלק, וכל עיסה שפטורה בזמן שהייתה ראויה להתחייב, שוב אינה מתחייבת. הלכה י' הייתה עיסה בין הגוי והישראלי בשותפות, בשותפות שניהם לכל דבר ללא כוונה לחלוק, וחלקו, לאחר מכן שינו דעתם והחליטו לחלוק, ואחר כך נתגייר הגוי, והוסיף הגר על שלו והישראלי על שלו, עד שישלים כל אחד עיסתו לשיעור של ישראל, חייבת. כיוון שלא היה לה שעת חובה לפני כן, שחלק הגוי בעיסה אינו נחשב כלום לגבי ישראל, ונמצא שחלק הישראל הושלם לשיעור חלה רק אחרי שהישראל הוסיף משלו, ושל גוי פטורה. כדין גוי שהייתה לו עיסה כשיעור לפני שהתגייר ששוב אינה מתחייבת, שחלק הישראל בשותפות משלים לשיעור חלה את חלקו של הגוי. הלכה י"ד, הנוטל שיעור מעיסה שלא הורמה חלתה, ונתנו לתוך עיסה שהורמה חלתה, הרי זה מביא עיסה שנייה שיהיה בה עם שיעור זה שיעור עיסה שחייבת בחלה, על מנת לתקן את השיעור שלא הורמה ממנו חלה, ונותן אותה בצד העיסה שהורמה חלתה, ומפריש מן העיסה השנייה שהוא חלה עליה ועל השיעור, כדי שיטול מן המוקף, מן הסמוך, ואם אין לו עיסה שנייה, נעשת זו כולה טבל, ומפריש חלה על הכל, שהטבל במינו אוסר בכל שהוא. טבל שהתערב בחולין שהם ממינו אינו מתבטל בשיעור מסוים, אלא כל התערובת נחשבת טבל, מפני שיש אפשרות להתירה על ידי הפרשת חלה. הלכה י"ב, עיסה התבולה לחלה שחייבת בחלה ועדיין לא הפרישוה, אינה כחלה, וראי כחולין עניין תומעה, שאין השני עושה שלישי בחולין. כל דבר הנוגע באב התומעה נעשה ראשון לתומעה, והנוגע בראשון נעשה שני לתומעה, וכן הלאה. עם זאת, השני לתומה אינו מתמת החולין להיות שלישי לתומה, משום שרק תרומה ובכללה חלה וקודשים נתמאים על ידי השני לתומה. כמו שהתבאר במקומו בלכות שערבות התומעות, ומותר לגרום תומעה לחולין שבארץ ישראל. לפיכך שתי איסות, אחת תאורה ואחת מאה, שאין מפרישים מזו על זו, אלא אם כן מחבר ביניהן באופן המבואר בהמשך, נוטל כדי חלת שניהן, שהוא חלה עבור שתי האיסות, מאיסה שלא הורמה חלתה, ונותנה באמצע סמוך לאיסה תאורה, ומושך מן התמאה לתאורה כדי בצע, כדי לתרום מן המוקף. כלומר, מחבר את האיסה התמאה עם התאורה באמצעות חתיכת בצק בשיעור בצע שנטל מהאיסה תאורה, ולמרות שחתיכה זו נעשית שני לתומה, אינו חושש שהרי מותר לתמי חולין, והאיסה התאורה וכן החלה שנוגעת בה נשארות בתאורתן, כיוון שאיסה התבולה לחלה דינה חולין ואינה נתמת ממגע של שני לתומה. הלכה י' ג' אומר הרמב״ם, עושה אדם איסה תאורה ואינו מפריש חלתה, ומניחה או מניח מקצתה להיות מפריש עליה והולך חלות של איסות אחרות, שכאשר יעשה איסה נוספת לא יפריש מתוכה חלה, אלא יסמן חלק מסוים באיסה הראשונה עבור החלה של האיסה השנייה, וכך איסה אחר איסה עד שהאיסה הראשונה תעשה כולה חלה. ואפילו נטמעו האיסות, עד שתעשה איסה שהניח כולה חלה, והיא תננה לכהן, והוא שלא תיפסל מאוכל אדם, אבל מי שתשרח אינו מפריש עליה. במה דברים אמורים? בשיו אותן האיסות שמפריש עליהן ספק אם הורמה בין חלה או לא הורמה, שחלת דמי, חלת ספק, ניטלת מן הטהור על התמה לכתחילה, ושלא מן המוקף. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, מספר זרעים, הלכות ביקורים, עם שאר מתנות כהונה שבגבולין, בפרק השביעי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים, הלכות ביקורים, עם שאר מתנות כהונה שבגבולין, בפרק השמיני ובו 15 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, המפריש חלתו קמח, כלומר הפריש חלה מתוך הקמח, לפני שעשהו עיסה ונתן לכהן, אינה חלה, וגזל ביד כהן, שצריך להחזיר את הקמח לבעליו. ושאר העיסה, הקמח שהופרש ממנו חלה שעשהו עיסה, חייבת בחלה. ואותו הקמח שהפריש לשם חלה, אם יש בו עומר שיעור חלה ועשהו עיסה, הרי זה מפריש ממנו חלה, כי שר כל קמח חולין. הלכה ב', מתי מפרישין החלה? כשייתן את המים ויתערב הקמח במים, מפריש החלה מתחילת דבר שנילוש, שנאמר ראשית אריסותיכם, ובחלה תאורה ראוי לעשות כך, על מנת לצמצם את האפשרות שהאיסה תטמע לפני הפרשת החלה. והוא שלא יישאר שם קמח בערבה שלא נתערב במים שיעור עומר, ואם אמר הרי זו חלה על האיסה ועל השיעור ועל הקמח שנשתייר, ולך שתעשה כולה איסה אחת, תתקדש זו שבידי לשם חלה, הרי זה מותר. אם יפריש חלה בתחילת עשיית האיסה ויתנה, שלא תחול עליה קדושה עד גמר עשיית האיסה, מותר לעשות כך אפילו אם בשעת ההפרשה נשאר קמח שלא יתערב בשיעור עומר, בשיעור חלה. הלכה ג' הניח האיסה עד שלש הכל וערבה, ואחר כך הפריש, אין בכך כלום, מותר לעשות כן. ואם לא הפריש החלה בצק אלא אפה הכל, הרי זה מפריש מן הפת, כמו שבארנו בפרק ו' הלכה ט' ז'. הקדמה להלכה ד', תהליך העשיית האיסה מתחיל בשפיכת מים לתוך קערה שבה מצוי הקמח, וירבו במים והקמח. בשלב הראשון נוצרים מעין פתיתי בצק, ואת הפתיתים הללו חוזרים ולשים, עד שמתקבלת איסה אחידה וגמישה שניתנת לעיצוב העריכה, והוא נקרא הגלגול. תהליך הזה נעשה בקמח חיטים שיש בהם הרבה גלוטן, חלבון הדבק, שגורם להידבקות האיסה. לעומת זאת, בקמח שעורים שכמות הגלוטן בהם נמוכה יחסית, האיסה אינה נדבקת יפה, אלא נוטה להתפורר ולא ניתן ללוש אותה. ולכן הכנת האיסה נגמרת באמצעות טמטום, כלומר הדבקה של חלקי האיסה לגוש אטום ללא חורים. הלכה ד', ממתי תתחייב האיסה בחלה? מי שתתגלגל בחיטים ויתערב הקמח במים, או שתתמתם בסעורים ותעשה כולה גוף אחד. ואוכלין ערי מן האיסה עד שתתגלגל בחיטים ותתמתם בסעורים, והכוסמין כחיטים, ושיבולת שואל והשיפון כסעורים. הלכה ה', נתגלגלה בחיטים ונתמתמה בסעורים, האוכל ממנה קודם הפרשת חלה חייב מיטה בידי שמיים, כדין האוכל לפני הפרשת תרומה, מפני שהיא טבל. לפיכך, אם הייתה עיסה חייבת בחלה מן התורה, האוכל ממנה לוקה ככל אוכל טבל, וככל העובר על איסור לא תעשה שחייבים על המיטה בידי שמיים, ואם הייתה חייבת בחלה מדבריהם, מקין אותו מכת מרדות, מלכות מדברי חכמים. הלכה וב, עיסה שנדמעה, שנפל לתוכה תרומה או חלה, עד שלא תתגלגל, פטורה, ומי שנתגלגלה, חייבת, אם נדמעה לאחר גלגול, כבר התחייבה בחלה בשעת גלגול, והדימוע אינו מפקיע חיוב זה. וכן המקדיש עיסתו או המפקיר אותה קודם שתתגלגל, ופדיה מן ההקדש, או זכה בה מן ההפקר, ואחר כך גלגלה, או שהקדישה או הפקיר אותה אחר שנתגלגלה, ופדיה וזכה בה, הרי זו חייבת בחלה. הלכה זין, הקדישה קודם שתתגלגל, ונתגלגלה ביד ההקדש, ואחר כך פדיה, פטורה, שבשעת חובתה הייתה פטורה. הלכה ח', וכן נוכרי שנתן לישראל לעשות לו עיסה או נתנה לו במתנה עד שלא גלגלה, חייבת, ואם נתנה לו אחר שנתגלגלה, פטורה. הלכה ט', גר שנתגייר והייתה לו עיסה, נתגלגלה עד שלא נתגייר, פטורה, ומי שנתגייר, חייבת, ואם ספק, חייבת בחלה, לפי שהוא אבון מיטה, וזר, אדם שאינו כהן, זר, שאכל חלת ספק זו וכיוצא בה, אין חייב עליה חומש. כלומר, צריך לשלם לו את ערכה בלבד ללא התוספת, שהכהן הרוצה להוציא ממנו גם את התוספת, צריך להביא ראיה שאכן זו היא חלה. הלכה י' עיסה שנולד לה ספק טומאה קודם שתתגלגל, יעשנה בטומאה, לפי שמותר לתמי חולין שבארץ ישראל, ותשרף חלתה כדין חלה טמאה. נולד לאחר שנתגלגלה ספק טומאה שוודאיה מטמא את החולין מן התורה, אם נולד בעיסה ספק טומאה מסוג טומאה שאם הייתה ודאית, הייתה מטמאת גם את עיסת החולין, יגמרנה בתאורה, שכל שוודאיו מטמא את החולין, גזרו הספקו בחולין הטבולין לחלה שלא יטמאו אותן, הועיל ונטבלו לחלה, כיוון שחולין אלו התחייבו בחלה משעת גלגול בעודם תאורים, החמירו בהם כדין חלה עצמה שאסור לטמא אותה, ותהיה החלה הזאת תלויה, לא נאכלת ולא נשרפת. כלומר, מונחת עד שתטמע או תרכיב, שאין לו אוכלה שמה היא טמאה ואין לשורפה שמה היא טהורה. הלכה י"א, לא יעשה אדם עיסתו בטומאה לכתחילה, אלא ייזהר וישתדל, ויתאר הוא וחליו כדי להפריש חלה בטהורה, ובזמן הזה עושים עיסה בטומאה ומפרישים ממנה חלה. היה בינו ובין המים שקשרים לטבילה יותר מארבעה מילין, כארבע קילומטר, יעשנה בטומאה ויפריש חלה טמאה. הלכה י"ב, אין עושים חלת עם הארץ בתאורה, אבל עושים עיסת חולין בתאורה. כיצד? מגבל העיסה זה חבר ומפריש ממנה כדי חלתה, ומניחה בכלי גללים שעשויים מגללי בקר ואפר, או כלי אבנים או כלי אדמה, שאין מקבלים טומאה, וכשיבוא עם הארץ נוטל את שתיהן, את העיסה ואת החלה, ואומרים לו ייזהר שמא תיגע בחלה שלא תחזור לטבלה, כלומר מאיימים עליו בכך כדי שלא ייגע ויתאמה את החלה, ומפני מה יתירו לו זה? משום כדי חייו של גבל, יתירו לו לעשות זאת מפני שזוהי פרנסתו של הגבל עושה העיסות. הלכה י"ג, אשת חבר מרקדת ובוררת עם אשת עם הארץ, שקמח אינו מקבל טומאה לפני שבא במגע עם מים, אבל מי שתטיל מים לעיסה לא תסייע אותה, מפני שהיא עושה עיסתה בטומאה. וכן הנחתום, האופה שהוא עושה בטומאה, לא לשין עירוב קמח במים ולא אורחין עמו בידיים, והפעולה נקראת אצלנו לישה, שאין מחזקין ידי עוברי עבירה, אבל מוליכין עמו פת לפלטר, מסייעים לו להוביל את הלחם האפוי לסוחר שיקנה ממנו, כיוון שהעבירה גרימת טומאה לחלה כבר נעשתה. הלכה י' ד' הלוקח מנחתו עם הארץ בסוריה ואמר לו הפרשתי חלה, אינו צריך להפריש חלה מספק, כשם שלא נחשדו כל ישראל בארץ, התרומה גדולה, מכיוון שגם עמי הארץ הקפידו להפריש אותה. כך לא נחשדו בסוריה על החלה, וכל שכן שלא נחשדו על חלה בארץ ישראל, שבדומה לתרומה יש בחלה עוון מיטה, ואפשר להפרישה בקלות מפני שאין השיעור מן התורה. הלכה תדבב אומר הרמב״ם, אבל הלוקח בחוץ על הארץ מן הנחתום, צריך להפריש חלה מספק שחלת חוץ לארץ מדברי חכמים ונחתומים חשודים לזלזל בה. אבל הלוקח מבעל הבית, הקונה מאדם פרטי שאינו מוכר בקביעות, ואין צריך לומר המתארח אצלו, אינו צריך להפריש מספק. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר זרעים הלכות ביקורים עם שער מתנות כהונה שבגבולים בפרק השמיני. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, תקף ומיד ממש ממש. חי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.